השבת היא פרשת תצווה, ונקרא בפרשת זכור גם. שתי פרשות, שני ספרי תורה מוציאים, וזו הקריאה היחידה, רבותיי, שהיא חובה מן התורה. שכן כל הקריאות שאנחנו קוראים זה תקנת חכמים. יש תקנת משה רבנו עליו השלום, יש תקנת עזרא הסופר, אבל התורה לא אמרה לקרוא בתורה. בספר תורה לקרוא לא כתוב בשום מקום. כאן הקריאה היחידה זה השבת הזאת. מעיקר הדין, גברים בלבד חייבים, ונשים פטורות מקריאת פרשת זכור. אבל אנשים נהגו לשמוע קריאת זכור, נפקא מינה, אם זה לא עושה הפרעה בענייני הבית והילדים, אז יכולות אנשים ללכת לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור, אבל לא חייבות. הגברים, כל גבר בגיל 13 ומעלה, חייב לשמוע קריאת התורה בספר תורה, את פרשת זכור, בהם שלושה פסוקים. בסוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך לצדכם ממצרים. אשר קריך בדרך ויזנה בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. והיה ואני אדוני אלוהיך לך, כל אויביך מסביב, בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לפלשתה, תמחה את זכר העמלק, מתחת השמיים לא תשכח. אלה הם שלושה פסוקים. וצריך שיקרא אותם בפני עשרה, נפקא מינה. אם אדם איחר לבית הכנסת או לא היה בשעת הקריאה, אז מה עליו לעשות? אפילו אחרי התפילה, או במשך השבת כולו, עד שקיעת החמה ביום שבת, יפתח את הספר תורה, רק לא מוציאים אותו מהארון, רק אם יש עשרה שצריכים לקרוא. ובנוכחות עשרה אנשים, אחד שבקי יקרא ויוציא אותו ידי חובה, אפילו בלי ברכה. אם זה בתוך כדי הקריאה המסודרת, הסטנדרטית של כל שבת, בין שחרית למוסף, זה קוראים עם ברכה, עם קול כמו שצריך, וקדיש, והפטרה. אבל מי שלא יצא לו לשמוע, ורוצה לשמוע הוא בא לבית הכנסת, אפילו אחר הצהריים, אפילו בצהריים, אפילו בערב, לא בלילה, יכול לקרוא בתוך התורה, אבל בתנאי שיהיו שם עשרה אנשים. זה הדין של קריאת פרשת זכור. עוד דבר אחד, הגבאים, אנשי בית הכנסת, צריכים להעמיד אנשים מומחים, סופר מומחה, שבקי איזה ספר תורה הכי מהודר והכי קשר, שאין בו שום טעות ושום פסול, כי מספיק אם חסרה אות, או יתרה אות, או אות אחת דבוקה בשנייה, או אות אחת הצורה שלה לא ניכרת כמו שצריך, או אותיות רחוקות זו מזו בתוך אותה מילה. נגיד, כתוב למשפחותם, למיש, ויש רווח, רק אכפח אותם. זה נראה כמו שתי מתיבות, זה פסול. או לפעמים שתי תיבות, כמה שתי מילים, שסמוכות זו אל זו. וידבר השם אל משה. אל משה, אין רווח בין אל לבין משה. וזה נראה כמילה אחת, אפילו שאני קורא את זה כשתי מילים, אבל זה נראה כמילה אחת, זה פסול. לכן אין סוף לדקדוקים שצריך לדקדק בספר תורה, ויקחו את הספר תורה הכי מהודר והכי קשר לקרוא בו בפרשת זכור, כי זו הקריאה הכי יקרה שיש לנו. הסגולה של הקריאה הזאת סגולה חשובה מאוד. סגולה של הקריאה הזאת, רבנו ארי אומר, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחה את עמלק למעלה. מי זה עמלק? הרי אין לנו היום עמלק, אנחנו לא יודעים מהם. יש עמלקים שונים, כמו זה הנסראללה שמתחבא בבונקר, ויש לך פה את הנייה וכל הג'מאה, וגם אבו מאזן, אל תחשבו, הוא עמלק דיפלומט. אז כל אחד יש לו איזה צורה, מסכה אחרת. כולם הם מאותו סוג, מאותו מקום, איך אומרים? מאותו הכפר. זה מעמלק, כולם עמלקים. אז הקדוש ברוך הוא מטפל בהם, לא אנחנו. עכשיו העמלק הזה, יש גם עמלק שהוא יצר הרע שלנו. עמלק לא יכול לשלוט אם אין לאדם עוונות, ואם לא עוונות שלו, של גלגולים שעברו, ואם לא של גלגולים שעברו של בני ביתו, ואם לא של בני ביתו, של אנשים המקורבים אליו שיש לו השפעה עליהם והוא לא מוכיח אותם, הוא לא מנסה לנתב אותם וליישר אותם בכל מיני דרכים. אז זה יקרה עמלק. עמלק זה יצר הרע. השכחה, רבותיי, אחת המחלות הקשות שיש לנו היא השכחה. הקדוש ברוך הוא ברא שכחה, שהשכחה היא במקור מאוד טובה. טובה שאדם ישכח את הצרות, אדם ישכח את הכאבים, אדם ישכח את מה שציערו אותו, או מישהו פשע נגדי. לא טוב לזכור. אבל צריך לזכור, לזכור תורה, לזכור מצוות, לזכור שאני יהודי, לזכור לעשות מעשים טובים מדי פעם בפעם. זה זיכרון טוב. לכן יום ראש השנה נקרא יום הזיכרון הזה. זה זיכרון. מעלתו גדולה מאוד. השכחה מאיפה תבוא לאדם? מצד עמלק. כל עוד ולא תיקן עמלק, יש לו שכחה. לכן תראו שהרבה דברים שכתוב בהלכה שזה סגולה שלא ישכח. דוגמה, אסור להרבות באכילת זיתים, זה עושה שכחה. לעומת זאת שמן זית מרבה זיכרון. אלה דברים סגוליים. אני מדבר כעת על דברים אחרים שהם סגוליים אבל גם רוחניים, כגון אדם שקם בלי נטילת ידיים בבוקר ועושה כל מיני מלאכות בלי נטילת ידיים, בא לידי שכחה, שוכח את הלימוד שלו. אדם שנוגע במקומות המכוסים בגופו, מתחת לגופייה או במקומות שיש שם זיעה, ולא רוחץ את הידיים ולומד וקורא, יבוא לידי שכחה. אדם שנוגע חוץ מכבודכם במנעלים, בנעליים, ולא רוחץ את הידיים, שכחה. מחטט בראשו, מגרד את הראש, ולא רוחץ ידיים, שכחה. יצא משירותים או ממקווה או מבית מרחץ, לא רחץ ידיים, לא צריך כלי. זה היום עשו לנו חברת המים נמציאה את הכלים האלה. אנחנו נהגנו שמים את שתי הידיים תחת הברז ושוטפים וזהו. ונטילת ידיים בכלי זה רק שקמים בבוקר, נטילת ידיים בכלי זה רק שאתה בא לאכול לחם. זה המצאות היום עושים עם נפלה. אז אתה יוצא משירותים, יוצא מהמקווה, או גזז ציפורניים, הסתפר, צריך ללחוץ ידיו. לא רחץ את ידיו, מביא שכחה. אז אבל אדם אחד אומר, זה טוב, אני שוכח, שכח את הצרות. זה לא פירוש שכחה, רק שוכח את הצרות. שכחה שמתלבשים בו החיצונים. מאיפה באה השכחה? זה סימן שיש מזיקים רודפים אחריו. ראית, תראה בן אדם, הוא מבולבל, הוא מתוח, הוא לא רגוע, הוא לא יכול לשכח. מרגיש מישהו רודף אחריו, תסתכל אחורה, קדימה, אין אף אחד. שאולי איזה מזיקים שנבראו מעוונותיו, הם רודפים אותו. מקטיש. הגמרא אומרת, הפרגב דהי הוא לחזה, מזלי חזה. הוא לא רואה, אבל המזל שלו והנשמה שלו נמצאת למעלה, היא רואה שמישהו רודף אותו. אלה יכולים להתאחז בו אם הוא לא נוהג במנהגים שהזכרנו. עוד שלא רוחץ את הידיים, לא שומר על ניקיון. או אפילו אדם לא מתרחץ כמה ימים, והוא מזיע. תחזים בו החיצוני. הגמרא אומרת, קשה לי שעימום. יש לו בגדים, לא עליכם, מזוהמים. כבר יש להם ריח לא נעים. כבר הם מזיע, צריך להחליף אותם. וגם מצד שני לא יגזים יותר מדי, יש כאלה יש להם כבר רבו. כל שעתיים הוא מחליף בגדים. אדמה לאשתו כמו מפקד עומדת עם חסר רק רובה בכניסה של הבית. תוציא נעליים, אני שוטפתי את הרצפה. כל שעתיים היא שוטפת, זה כבר מסכנים, זה אובססיה. זה מחלה, צריך טיפול. וכל מה שנוגעים רוחצים, זה כבר יש מין מחלת ניקיון. לא צריך להגזים. לא, אמצעי שלם. דבר שהוא מלוכלך, נקות אותו. אדם אוכל בכלי מזוהם, מביא לידי שכחה. משתמש בחפצים מזוהמים, מביא לידי שכחה. תראה, לפעמים אתה נכנס לרכב, הוא מזמין אותך לשבת, כמו הפצצה אווירית. וואו, מה אתה רואה שם? אתה תובע בתוך הנערות של... חושבים שאתה יצאת מהעילית עכשיו. בישלי ושוקולד ובפלה מלפני 30 שנה. מה עשית פסח? ומחרתי את האוטו עם החמץ. אתה נכנס שם, כל האוטו שלו מלא זבל. זה הגמרא אומרת, זה מביא פיזור הנפש. תראו מה זה. הנשמה לא יכולה לשבת כשהיא רואה מקום שיש בו בלגן. ואתה לא רואה את הבגדים במקום. זה פה חרמות. כלים, אוכל, בגדים, חפצים, כלי חשמל, הכל מעובד. אתה לא רואה שום סדר, הכל מלוכלך ומגובל. זה גורם פיזור הנפש. מצד שני, לא צריך להיות יקי יותר מדי. יש כאלה שאופוז, כל מכשיר, אם נוגע בו, צועק עליו, עתיגע, וזה ככה, וכל הזמן מבריקים שנשים עוברות עם מברשות ועם סמטוצים, סקוטש, כל הזמן לצחצח ולהבריק, אם זה לא רואים, רואים את הפנים ב... לא. יהיה מסודר וצדר וניקיון, זה מספר אחד ברוחניות. כך חשוב, רבותיי. עכשיו, עמלק זה שם כולל אוניברסלי של כל הסתרה אחלה, כל כוחות הרשע שבעולם, כוחות הרע. איך הם יבואו ויתאחזו באדם? חס ושלום, אם קרה לו מחלה או תאונה או איזה תביעה או מישהו רודף אחריו, יש לו אויבים, יש לו שונאים, שלום בית, כל העניינים, זה מתחיל משם. אז ודאי, אם יש לו עוונות, אז עוונותיו, הפסוק אומר, עוונותיו ירקדונו את הרשע. אדם ברא עוון, עשה עוון, ברא משחית. משחית הזה רודף אחריו כל הזמן, רוצה לנקום בו, להזיק לו, לקחת ממנו איזה דבר. ואז האדם הפיקח, הנבון, עומד בשער ושומר את עצמו שלא יבוא לידי דבר של תקלה. אז זה נקרא עמלק, זה נקרא שיחה, זה בא מרוח רע. אותו דבר גמרא אומרת, אדם יצא נגיד מהשירותים, או רחץ ידיים, לא ינגב ידיו בבגדיו, לקח את המעיל, זה במקום מגבת, קשה לשיחה זו. אבל אלה שיש להם סינר של עובדים, והסינר משמש גם למגבת, זה משהו אחר. זה סינר, זה לא בגלל. זה אין בעיה. אבל אפילו אני כעת רוצה להוריד את זה לכניסה. אני רוצה להחליף חולצה. אני מוריד אותה. רחצתי עליה, רוצה לנגב, אל תנגב בחולצה. בגד, יש לו חשיבות. כבוד. אמרה אומרת רבי יוחנן, הבא קרא למנה מכבדותי. ממנה זה כלים. כלים זה בגדים. הבגד של האדם מכבד, מכבד אותו. יש לו אור מקיף עליו. אתה רואה כל בן אדם יש בגד? יש לבגד אור מקיף שמסובב אותו. זלזל בבגד, זלזל באור המקיף, הבגד הזה, אחרי זה לא מגן עליו, עכשיו לא רק הבגד מגן, יש אור של הבגד שמגן עליך. רבנו אריה אומר, תראה זה כמו יוד כבב כה. יש לאדם שורש, נשמה, גוף, מלבוש, אחד. נסביר מה זה. כך אומר רבנו הרי בספרו עץ חיים. יש לנו יוד כבב כה, ארבע אותיות הוויה. יש קוץ היוד. ביוד, הכך ה, הכך הבב, הכך ה האחרונה. בקוץ היוד יש את כל ההוויה. רק זה לא נראה. זה נסתר, נעלם. כשאתה כתבת את היוד, נתגלה הקוץ החוצה. אבל בתוך היוד יש כבב כה, רק אני לא רואה אותם. איך תיקח יוד, תמלא אותו, אמרתי יוד, ואמרתי יוד, יוד, יוד וו דלת. קח את הוו והדלת, תחבר אותם, יהיה ה. קח את הדלת, בטוחה תשים את הוו, נהיה עוד ה. הרי, תיקח את ה, בתוך ה, יש יוד, ה, יוד. קח את ה, תפריד עוד פעם, תעשה ממנה וו, זה הוו שבא אחריו, ואחר כך יהיה עצמה ה, משכפל אותה, נהיה את ה האחרונה. בתוך ההוויה יש הכל. כל אות מולידה את כל האותיות שבאות אחריה. לא רק את חברתה, כל האותיות הבאות אחריה. יש לכל אחד מאיתנו שורש. מה זה שורש? הנשמה של האדם, תדעו רבותיי, יש לה שורש למעלה בכיסא הכבוד. כמו שנגיד יש לוח. למה עושים זה להבדיל? כמו שעושים לוח זיכרון של נשמות. אז יש שם נרות זיכרון, כל נשמה. כאילו למעלה יש בגן עדן לוח כזה גדול, נשמות של כולנו, אנחנו פה, והנשמות שלנו מאירות שם. אתה לומד תורה? וואו, מיד לוח הבקרה שם מנצנץ, ויש אור יוצא משם, כל הצדיקים מסתכלים, מה קרה? וואו, עכשיו בסודאי יושב זה מוישה, יושב יצחק, יושב יוסף לומד תורה, כל הצדיקים מסתכלים. שידור חי. רואים, נהיה אור גדול. לעומת זאת, השם ישמור, שזה גוי כעת באוקראינה, יושב בתוך הפאב, מרביץ כמה טקילות, כמה וודקות, דופק את הראש בקיר, בגעינה נהיה רעש, בום, בום. מה קרה? איוון היום, שותה כעת חבית של בירה, והוא הגרמני, מחשמו, לא יודע מה עושה כעת, נוסע, עושה איזה בום, נהיה רעש בגעינה, בגעינה מתעצבנים, אומרת, אל תפריע את מנוחת השכנים, מה אתה עושה? כל אחד משפיע למעלה, זה נקרא שורש. הצדיקים, יש להם נשמה למעלה, שורש קדוש, קוציות. רשעים, שורש שמצילה. אחר כך יש אותיות, זה הנשמה. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה בתוך גופו. איך הוא חי? נשמה. אחרי שאדם נפטר, אתה חושב שהוא נאבד לו? אין אף אחד נאבד מהעולם. חס ושלום. כל המתים, כל ההרוגים, הסרופים, הם חיים, רק אין לנו העיניים לראות אותם. נשמה, והיא מהעון נמצאת למעלה, היא מה יש לה לעשות פה בעולם הזה? מהלכת מקום גבוה ילכו, כך אומר שלמה מקהלת. והם הולכים שמה ותלך לפני אדוני בארצות החיים, שמה הם חיים ונהנים ושמחים. הנשמה באה לפה, נכנסת בתוך הגוף. אז עוד פעם, השורש זה קוציות, הנשמה זה אותיות. הגוף של כולנו. אז אתה רואה גופות, גופות, גופות של פני אדם, אבל הצדיקים, כמו רבי שמעון, כמו רבנו הארי, כמו הצדיקים של דורות הראשונים, היו מסתכלים, רואים נשמות, לא רואים בני אדם. יודע כל אחד מהנשמה שלו. מאיזה מקום באדם הראשון הייתה? איפה הייתה בגן עדן? איפה עמדה בהר סיני? מאיזה גלגול היא הייתה? באיזה דורות? כמה גלגולים עברו עליה? באיזה דורות עתיקים? כמה, כל אחד ואחד מאיתנו, מי יודע כמה גלגולים היה לו? זה הכל נשמות. אבל נשמות כולנו אחד. כי הנשמות מתחברות. זה סוד הפסוק, לאהבת לרעך כמוך. כי בנשמות רבותיי, אנחנו אחד. בגוף אנחנו מתחלקים. אז אתה רואה, אחד גבוה, אחד עמוק, אחד בינוני, אחד רזה, אחד שמן, אחד עדה כזאת, אחד עדה כזאת, אחד אוהב אוכל כזה, זה הגוף. אבל הנשמות של כולנו נשמה אחת. תראו שאומרים שמע ישראל, איך כולם עושים שמע ישראל באיזה שמחה. תראה ביום כיפור, איך יהודים מתפלים בית הכנסת, כולם בלב אחד. מה זה? זה מראה שכל נשמות אחד. כמו במעמד הר סיני, כולם בפה אחד, פתאום ביחד אומרים, נעשה ונשמע, אף אחד לא עשה חזרות. לא הזהיר אותם, לא לימד אותם, להגיד ככה, להגיד ככה. כולם אמרו. למה? זה הנשמה. מקבלים מסר דרך הנשמה. שמה הזו באה ונכנס לתוך הגוף, זה עוד ה' הראשונה של ההוויה. הגוף צריך בגד, מלבוש. סדר. אדם לא לובש רק גופיה. גופיה עבד לובש ככה. אדם מכובד יש לו גופיה, עליו יש חולצה, כותונת. אם צריך נעים, תלוי אם זה שפעת או הולך לאחד המלך. יש בגדים, גם בבגדים יש סוגים, יש מדרגות. אחרי הבגד יבוא בית. אדם לא נודד נמצא ברחוב, הקדוש ברוך הוא ברא אדם שיבנה לו בית. אז הבגד זה עוד ו' של ההוויה, נשאר הבית זה עוד ה' האחרונה. אגב רבינו אוריה אומר, אחרי זה יש גם כן, יש עוד עניין, יש בית, אחרי הבית יש חצר, אחרי החצר יש שדה, אחרי השדה יש מדבר. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו בהתלבשויות, כי האור הולך בהדרגה כדי שיוכלו בחוץ לסבול את האור הזה. ולכן אסור ללזות בגדים. זה הטעם שאסור ללזות בגדים. וגם בגד שיורד לכביסה, אל תנגב בו את הידיים. לא עושים בזה, או לפעמים הרצפה מלוכלכת מתונפת, אבל תמיד אין דבר, בין כל זה הולך לכביסה. לא. כמו שאני לא מבזה אוכל, לא מבזים אוכלים. כך לא מבזים בגדים. בגדים שעתיד ללבוש אותם, אם זה בגד שהפסקתי להשתמש בו, או שאני, יש לי מיותר ואני כבר הוא קרוע, בלוי, ואני רוצה לעשות ממנו סמרטוט, לנגב חלונות, או זה היום הפסיקו גם לנגב חלונות. אז אתה עושה בו איזה דבר, זה כן, מותר. להפוך אותו אחר כך לשימוש אחר. אבל בגד שעדיין אתה זקוק לו ללבישה, אסור לבזות אותו. כי יש לו אור שלו, אור מקיף שלו. וגם בית. אם אני רוצה להרוס את הקיק, אני רוצה להרחיב, או אני רוצה לשנות, או אני רוצה להפוך את זה לסוג אחר תועלת, זה מותר. אבל סתם לקלקל, לשבור, להרוס, אסור. זה בקשית. אלה הם פחות או יותר העניינים. עכשיו אני חוזר. עמלק ממנו השפחה. כל מה שאתם רואים שהדברים שגורמים שהחיצונים יתאחזו באדם זה שפחה. לדוגמה, אדם גנב כסף, לא לכם. כניס שקל אחד לו שלא התנס לכיס. אומרת הגמרא, עכשיו הוא בבעיה, השקל הזה מקשקש בפנים, והוא מתחיל להזיק לאדם, הוא מזיק גם לשאר הכסף הקשר שיש בו. או האדם יש לו ממון, לא נתן צדקה, לא הפריש צדקה. לא הפריש צדקה, סופו הממון הזה ילך לעניין רע. לא רוצה לעשות צדקה, לא רוצה להפריש מעשרות, לא רוצה לחון עניים, סופו הולך בעניין רע. זה כל דבר יש לו רוחניות, רבותיי. כל דבר יש לו רוחניות, צריך לדעת איך לנהל את זה נכון. עמלק, כל הכוח שלו, עמלק זה אומה, אומה של רשע. מי זה עמלק? עמלק היה איש אחד שקראו לו עמלק. אגב, הוא האריך ימים. לכן תראה פעם בדור שעבר, אולי עד היום יש איזה אנשים שעוד זוכרים את זה. אם מישהו ארוך מאוד, אומרים, הוא ארוך כמו המלאק. מה העניין ארוך כמו המלאק? המלאק יאריך ימים. מי זה המלאק? המלאק היה אדמור גדול. הוא היה מתייחס לאברהם אבינו. הרי אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד שני בנים, עשיו ויעקב. עשיו הבן הבכור שלו, מי היה? אליפז. אליפז, הוא למד תורה אצל יעקב אבינו, תלמידו של יעקב אבינו. היה יחסית מטופט. אבל האליפז הזה לקח ממזרת והביא ממנה הבן הבכור שלו שמו עמלק. כמו שכתוב פסוק, ותלד באליפז את עמלק. עמלק הזה האריך ימים עד שיצאו ישראל ממצרים. והוא שמר איבה לישראל. למה? לא יכל לסבול שסבא שלו זה עשיו. ועשיו מחר ליעקב את הבכורה, צדק. ואחר כך הברכות, יעקב לקח אותה ממנו, כי יצחק ברך אותו. ואחר כך מחר גם את החלק שלו במערת המכפלה. אז מה הוא רוצה עוד? עשה לו בקברי אשר קריתי לי. כמו המסכת סוטה אומרת, לקח יעקב אבינו קרי, קרי זה ערמה, פירמידה של מטבעות זהב. אמר לו, מה אתה רוצה? תגיד, חלקת קבר של בודד, של יחיד, במערת המכפלה, או תערימת זהב? אמר, תביא את הזהב, עזוב, יקבר, יש איפה להיקבר. מקסימום יעשו אותו אפר, יפזרו אותו בים, כמו את טיטוס. אז הוא אמר, בסדר, מכר לו את זה. ולמה? זה המפתח לעולם הבא. איפה הכניסה לגן עדן? מערת המכפלה, חברון. ואנשים הולכים עד מרחקים, מתפתח הקברי צדיקים, מה לא שתפתח? שם עד שאתה הולך, ועד שהתפילה תעלה, לספק אם תעלה. משם הוא צריך הצדיק ללכת, אם הוא יסכים ואתה בסדר, לנסוע עד מערת המכפלה לבקש מאברהם אבינו. אז תלך ישר למערת המכפלה. למה אתה הולך כך? הולך צד ההוא. אתה משלם על מטוס של איזה רוסי, של איזה הונגרי, של איזה זה, שנצילנו, אתה מפקיד את החיים שלך בידיו, ויש בו אמונה הזה, הגוי הזה. פעם היה אין אמונה בגוי, 40 שנה בקדר, היום 900 שנה, היה כבר אינפלציה. מה אתה עושה? לך למערת המכפלה, תתפלל שמה. שמה אבותינו, אמותינו, רחמנים, בני רחמנים, יבקשו עלינו רחמים. מה אתה דואג? אז אם כן, איפה רבותיי? המלאק הוא נכד של יצחק אבינו, הוא בנו של אליפז, אליפז בנו של עשיו, ועשיו בנו של יצחק. הוא בא ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. איך שיצאו ממצרים, חיכה להם שם 210 שנים, ירדו למצרים. הוא כבר היה יותר, הוא כבר היה בערך קרוב בין 300 שנה כמעט, 250 באמצע הוא היה. אז זה רצידי. בא עמלק, אחר כך מת, אבל נשאר זרעו של עמלק. מתי עמלק בא? כשישראל נחלשים. ומה נחלשים? ברוחניות. איך כתוב? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. לפני זה כתוב יחנו ברפידים. למה קראו לזה רפידים? השם שרפו ידיהם מן התורה. לא עזבו את התורה, אבל רפו ידיהם. שימו לב, הכל הולך פה עם ידיים, כי כאן אתה מתעסק עם עשיו. עשיו המלחמה בידיים. הכל כל יעקב בידיים ידי עשיו. כאן בילחם ישראל ברפידים. בידי משה כבדים ויקחו אבן. הנה מחר יש תענית אסתר, זה כנגד אותו צום שמשה רבנו התענה במלחמה שלו עם עמלק, ישב בתענית והידיים שלו היו כבדות. ואהרון וחור תמיכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. והיא ידיו שהיה מרים את ידיו כלפי מעלה, ישראל היו מנצחים וגבר ישראל. והיה כאשר הרים משה ידו, ישראל היו מיד מתפללים במתעוררים, ומיהו משה רבנו עומד מתפלל עלינו? אז יש את הצבא שנמצא בחזית, אלה שנמצאים בעורף היו יחד עם משה רבנו, רואים שהוא מרים את ידיו, היו מתפללים והיו מנצחים. חס ושלום, לא? אז לא. שהיו יורדות ידיו של משה, לפי ידיו של משה עושות מלחמה, כמו לה אומרת, או גוברות מלחמה. אלא בזמן שהיו ישראל רואים ידיו של משה עולות, נושאים עליהם כלפי מעלה, פדלים הקדוש ברוך הוא, אומרים תרחם, אז מיד היו מנצחים. אבל כשלא, הוא אומר אני סומך על צהל, אני זוכר אותו, זה איך קוראים לו, אמיר, הוא אומר לו את זה, אני זוכר, אני סומך על צהל, אני מאמין בצהל, אני בוטח בצהל, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, מאמין בקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא, ומברך את צהל. כך צריך להגיד. עכשיו תראה מה אני אעד. אבל אני עושה שלא ישכח את השם הזה. לא ישכח. למה להתרברב? תזכיר שם השם. תגיד, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. כשאדם מזכיר שם שמיים, שם שמיים מצליח. אבל כשלא מזכיר שם השם, שם השם, שם מרחם, צרה צרורה. לכן פה ויבוא המלך ויחן ישראל ברפידים. לכן מה כתוב בסוף? ויאמר כי יד על כס יא. מלחמה לאדוני והמלך מדור דור. כי יד על כס יא. יד. פעם היד. ולכן פורים מתי יוצא? ביודלת. להראות שהיד היא החשובה. תיזהר, אל תכניס יד שמה. תראו בתפילה של ימים, של ימים טובים, אנחנו אומרים, פני חטאינו גלינו מארצנו, צחקנו על אדמתנו, ואנחנו יכולים לעלות, לראות, לפני הרתך, מדי הדרך, בבית הגדול והקדוש נקרא שמך עליו, מפני היד שנשתלחה במקדשך. מה זה היד שנשתלחה במקדשך? שהגויים נכנסו והחריבו אותו, מה זה היד? היה קדוש גדול, רבי שמשון מאוסטרופודי, עליו השלום. הרגו אותו הפולנים הארורים בזמן מרד חמליניצקי וחבריו עם מחשמם בפולניה בשנה תחת, זה יוצא לפני 360 שנה כמעט, שנה תחת. והוא בן 40 שנה עם 300 מתלמידיו בבית הכנסת ביום שישי ג' לחודש אב. היושבים לומדים אחרי התפילה, ישבו ללמוד עם ציצית ותפילין. נכנסו הארורים, הגרמנים, הפולנים, לתוך בית הכנסת, והוא עמד ליד ארון הקודש, אמר להם, בואו נקדש שם שמיים, צעקו שמה ישראל, והרגו אותם שם, רצחו אותם. הוא היה בראשם. הוא היה גאון קדוש. לפני זה, בכמה חודשים, הוא וחברו, רבי שבתאי כהן בעל השח, חלמו חלום שיש גזירה קשה, לא תבוא ולא תהיה, ואנחנו רוצים שניים שיחפרו על הדור. שמשון מאוסטרופולי אמר, אני מוכן. ושבתאי כהן אמר, מה פתאום שיקחו מישהו אחר? מי שחייב יקבל עונש, מי שלא, לא. וההלכה, אם כעת גויים באים אומרים, חס ושלום, צרים על איזה מקום מישראל שלא יבוא ולא יהיה. ואומרים, תנו לנו שניים מכם, איזה שאתם תבחרו, אנחנו נהרוג אותם ונעזור אתכם בשקט. יהרגו כולם ולא ימסרו אף אחד. ככה לך. אבל אם הם אומרים, תנו לנו את רובן ואת שמעון, אותם אנחנו מבקשים, הם מבוקשים, אז אנחנו נגיד להם, תלכו. מותר להסגיר אותם. למה? למה בגלל שניים שהם נקודתיים, שיש להם איזה בעיה. מאיפה ראינו משבע בן בכרי? יש מעשה בפסוק, שהוא בא, ברח שם, ובא יואב בן צרויה, צר על אותה עיר. אבל כשהם אומרים, סתם תביאו לנו שבעה או שניים או אחד, לא למסור אף אחד מישראל. אז בקיצור, הוא נהרג שם. הוא כותב, רבי שמשון מאוסטרופולי, כותב דבר נורא, מה זה עם פני היד שנשתלחה במקדשך. כותב, הוא היה בעל רוח הקודש עצום, יודע מה יש בשמיים. הוא אומר שבזמן שחרב את המקדש, יש יד של הסיטרא אחרא, יד של הנוצרים נמצאת בתוך בית המקדש העליון, ועדיין לא נגדעה היד הזאת. אז תגידו בבקשה לחשין שיגדע את היד ההיא, לא את הידיים של... יש יד של הסיטרא אחרא, של הגויים, של הערלים, שנכנסה לתוך בית המקדש, ולכן עדיין הם לא שולטים בבית המקדש. אז זו היד, ביום שהיד הזאת ייפול, משיח בא והכל עוד מקומו בשלום. ועל זה אנחנו מזכירים בתפילה מפני היד שנשתלחה במקדשך. עכשיו זה הסוד של עמלק, ולכן עמלק היה כמה פעמים שהיה, יש רבותינו אומרים, שבע מלחמות היו יחד עם עמלק. מלחמה ראשונה זה בזמן משה רבנו ששלח את יהושע. מלחמה שנייה זה היה בזמן יהושע, שהוא בא לכבוש את ארץ ישראל, גם הוא נלחם בעמלק. אחר כך היה בזמן אהוד בן גרה. היו עמלקים מעורבים, מחופשים, כל פעם הם היו באיזה צורה שהיא. והיה בזמן דוד המלך כמה פעמים, היה בזמן שאול, זו ההפטרה שאנחנו נקרא השבת. והיה בזמן דוד האחרון, נכון לעכשיו, היה בזמן מרדכי היהודי, זה אירוע של פורים. נשאר האחרון מכולם, זה במהרה בימינו ואמן גם. אז זה, וכולם רמוזים באמת ואמונה שאומרים כל לילה בערבית. ואמונה כל זאת הקיימנו תקראתו ואין זו לטוב. אנחנו שם אמרו, פודנו מיד מלאכים. זה בזמן יהושע. גואלנו מכם כף כל העריצים, זה אהוד בן גרה עם עגלון מלך מואב. גואלנו מכם כל העריצים. אחרי עלה מבצרנו, המשלם גמול לכל עובד השנים. שם נפשת בחיים ולא נתן למות עגלנו. מדריכנו על במות עירנו, זה בזמן מרדכי היהודי. מדריכנו על במות עירנו. והיה היום קרננו על כל שונאינו, זה לעתיד לבוא בזמן גוג ומגוג. ולמה בזמן מרדכי אומר המדריכנו על במות עירנו? שכן מרדכי היה איש חכם. תדעו, יש כלל אחד. כלל ברזל, וזה הבעיה של ההפטרה שלנו. זה המסר שיש מההפטרה. אסור לרחם על רשעים. הגמרא אומרת, המרחם על רשעים, סופו להתאכזר על הצדיקים. זה הייתה, חוץ מכבודו, מחילה שאני אומר, הגמרא אומרת, טעות של שאול המלך. שאול היה איש קדוש ונורא, גדול מאוד בתורה, והיה כמו, מלך שלא היה לו אפילו עוון אחד, רבב לא היה לו. תראו מה הרב חידה עליו השלום מעריך בספריו עליו, הרב חידה הלילה בטירתו, רבנו חיים, יוסף, דוד, אזולאי. כמה תפילות היה מתפלל העם ישראל, כמה ספרים חיבר, וואו, מעלה מ-60 ספר, כמה ספרי תפילות יש לו, מדהימים. הוא כותב מי היה שאול המלך, שאול ענק שבענקים, קדוש שבקדושים, צדיק שבצדיקים, חכם שבחכמים. באותו דור לא היה כמו, ען ותן מלא. תראו בפסוק ששאול המלך הולך לחפש את האתונות, ואז מיד הקדוש הוא מתגלה לשמואל הנביא ואומר לו, הנה הגיע המלך של ישראל, תמשך אותו למלך. ואז הוא מגיע לשכונת רמות בירושלים, שהיא הייתה עיר בפני עצמה. גם היום הם קוראים ביודלת, כמו פה. אז הוא הגיע לשם, היו בנות ונשים עומדות שם ליד הבאר, המעיין, שם תמיד זה מועצת נשות הכפר, שם נמצאות. אז הם רואים, והוא היה יפה תואר ויפה מראה, גבוה משכמו ומעלה מכל העם. לא היה יפה תואר כבוהו, רק אחר כך דוד היה יפה גם. אבל שאול הוא היה מפורסם. והם מתחילים להעריך איתו, הוא שואל אותם איפה גר הרועה, הרועה זה הנביא. לפנים יקרא הנביא בישראל הרועה, כך אומר הפסוק. והם מתחילים לדבר איתו, שתלך מפה ועוד פעם, ועוד פסוק, שני פסוקים משם העריכות. זה כבר מבין כל העריכות הזאת. אלא הם מכאן שנשים פטפטניות הם, ולא רק פטפטניות, אלא המשיכו לדבר איתו, כי רצו עוד להסתכל עליו עוד. לא שבעו מלראות אותו. והוא המסכן בתומו, בצדקותו, נכנס לתוך הבית של שמואל, ושמואל משיח אותו למלך, ואחרי זה, אומר לו, אתה תלך, צלצח, שאצל בנימין, ליד קבורת רחל, תמצא שם את האתונות, וככה היה, והוא חוזר הביתה, הולך לאבא שלו, ולא מספר לו, אומר לו, אבא, הבאתי את האתונות, וזהו, ודבר המלוכה לא יגיד לו, שתק. אחרי זה באו להכתיר אותו, לעשות הכתרה, חפשים את שאול אלינו, והנה הוא נחבא אל הכלים, הלך חיפש בגדים, בתוך ערימות בגדים התחבא שם, הסתתר, כזה ענב וצנוע. התמונה אומרת, ביתו של שאול, מימיו לא ראו אף אחד מבני ביתו, אפילו פיסת רגל, פיסת עקב, כזה צנוע היה. הולך בבית, הוא גבר, מחוסה. מכף רגל ועד ראש. ביתו מיכל, מיכל בת שאול, זאת הייתה אשתו של דוד המלך. לא ראתה אף פעם את העקב של אבא שלה. כזה צנוע היה. והיא מלגלגת, חוץ מכבודם, על דוד המלך. דוד המלך, כשהעלה את ארון ברית השם לירושלים, אז בדרך, מה כתוב? ודוד מחרקר בכל עוז. אז היה רוקד לפני ארון ברית השם. שהוא רקד, אז הגלימה שלו עלתה, וראו את העקב. כי אז לא הולכים עם גרביים. הולכים עם סנדלים, והגלימה, הכותונת, הכל, יורד עד הרצפה, אז לא רואים. אז כשהוא קפץ ורקד, נראה טפח מהעקב שלו, מבשרו, מעל העקב, נראה טפח מבשרו, 8 סנטימטר. והיא שקיפה על החלון ואמרה לו, מה נכבד היום? בהיגלות נגלות מלך ישראל, כי היגלות נגלות אחד הריקים. מה זה אתה ככה? אמרה לו, אבא שלי, בבית של אבא, מעולם לא ראינו את הבשר שלו, איך אתה ככה? הוא עונה להם, קלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, לכבוד השם מותר לבזות את עצמנו. זה לכבוד הקדוש ברוך הוא עשיתי, לא עשיתי לבזות את הממלכה. וזה, בגלל זה לא היה לה בן עד יום מותה. מיכל בת שאול, לא היה לה ולד עד יום מותה. למה כך דיברה על דוד? אז זה היה מעשה עם רבנו ארי פעם אחת. אמנם ממעשה אי אפשר לפסוק הלכה, אבל מעשה שהיה. בית הכנסת הארי שנמצא בצפת, סמוך לבית העלמין, בבית האחרון, שם היה מתפלל רבנו ארי בשבתות בעיקר. שם היה יושב עם אליהו הנביא זכור לטוב ולומד איתו תורת הקבלה. כולה שנה וחודשיים. אם רבי חיים ויטל ישב שנה ושמונה חודשים, ושם ישב עם אליהו הנביא. באותו בית הכנסת הקדוש הזה, שם יום אחד אמר להם רבנו ארי, אני רוצה להעלות לתורה שבעה רועים, שבעה צדיקים מגן עדן, אני אעלה אותם השבת בספר תורה. רק אני מבקש דבר אחד, אני יודע שמישהו פה יצחק, בבקשה אל תצחקו כל מה שאני אעשה. כל מה שתראו, כל מה שתשמעו, אף אחד לא יצחק. קחו את זה ברצינות, אולי על ידי זה נזכה לזרז את הגאולה, כי הוא כמה פעמים חשב לזרז את הגאולה. טוב. הוא היה קורא בתורה. הגיע לכהן, אמר יעלה אהרון הכהן, אהרון בן עמרם הכהן. שומעים את אהרון הכהן מברך. ברכו את השם המבורך, ברוך אתה השם, הכל, וקורא בתורה. אחר כך לוי, יעלה משה בן עמרם הלוי. עלה משה רבי. אחר כך, שלישי, אברהם אבינו, לא אמרו בן תרח, ממש כאילו, תרח עכשיו צריך, תרח, סתמך עכשיו איתו, לא כדאי. אברהם אבינו, ספיק, עלה אברהם אבינו. אחר כך יעלה יצחק בן אברהם, הלא אסור בן אחר אבא, זה בעולם הזה, משום עין הרע. בעולם הבא אין עין הרע, אין בעיה. יצחק, אז אברהם עלה שלישי, יצחק עלה רביעי, יעקב אבינו חמישי. הגיע השישי, יעלה יוסף בן יעקב, יוסף הצדיק, עלה יוסף. הגיע עלי השביעי, יעלה דוד מלך ישראל, דוד בן ישי. ואיזה שירה, איזה קריאה, איזה שביעי. שסיים, דוד המלך תחיל השיר. עמד הרבנו ארי ורקד יחד איתו ליד התירה עם הספר תורה. שרים, איזה שירים, שומעים את קולו של דוד, אבל לא רואים אותו. לראות לא ראו, אבל לשמוע שמעו. ורבנו ארי רופל איתו, והנה אחד התלמידים צחק, ראה את הריקוד חייך. כשסיים רבנו ארי אמר לו, אתה קלקלת, אני ידעתי שאתה תצחק, אתה גלגול מיכל בת שאול. היא אז צחקה על דוד, עכשיו אתה חזרת על זה. טוב, רק כאן המעשה. אז אם כן יוצא, איפה אני חוזר? עמלק, מאיפה הוא בא? שנחלשים מהתורה, שלא מחזיקים את התורה בידיים. את התורה צריך גם להחזיק ביד, לא רק ללמוד. מה זה להחזיק ביד? שאדם לומד, 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 אבל לא עושה, זה לא שווה. אם אני לומד הלכות תפילה, הלכות קריאת שמע, ואני בא לבית הכנסת, אני לא מקיים אותה, קורא קריאת שמע איך שלא יהיה, רומז בעיניו ועושה כל מיני, תראו כל הפוסקים כמה צועקים שלא ללכת עם קופות צדקה ואין צעקי עד שמה. עוד לפני 500 שנה היה את המחלה הזאת, אסור, כי בקריאת שמה לא ירמוז בעיניו, לא יקרוץ בשפתיו ולא, ירמוז, ולא ישית ידו. אין באין צעקי עד שמה אסור לעשות שום דבר, כאילו אני קשור, אסור יותר מעמידה, קריאת שמע. עמידה זה מדי רבנן, קריאת שמע מן התורה. כי הפסוק אומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שנתן לבניך, דיברת בם שתרע ביותך ולכתך בדרך, שוכבך ובקומך. פעם בערבית, פעם בשחרית. זה מן התורה. אז אסור לי בשעה שאני קורא קריאת שמע, לא להסתכל, לא לרמוז לאף אחד. רק מה? אם יש תינוק בוכה או מה, ותגמור פרשה ראשונה, ואת תדבר. תעשה משהו, שתשתיק אותו ותחזור לענייניך. טלפונים לא עונים, שיצפצפו כולם, וגם כל בזק ישמיע קולות מפה ועד הקבר של נפוליון, לא עונים. אין שום דבר. קריאת שמע זה קריאת שמע. אז זה אדם צריך ללמוד הלכות תפילה, כמה דיני תפילה יש, לא עומדים ביד הפתח להתפלל. אדם יחתחיל יעמוד במקום שאין הפסק בינו לבין הקיר, יעמוד במקום שיכול לעשות שלוש פסיעות כמו שצריך. לא יפסיק את המתפלל, לא יעבור כנגד מישהו שעדיין באמצע עמידה. גם זה שעומד עמידה ומעריך, לא יעמוד במקום שיש מעבר, לא עוברים בשביל, ילך יעמוד במקום שלא להפריע לאחרים. כל זה אדם צריך לחשוב, כל זה הלכות תפילה, איך מתפללים, איפה עומדים, מה לובשים כשמתפללים. לא עומדים במקום גבוה ומתפללים, מקום נמוך. השליח ציבור זה משהו אחר, צריך שישמעו את קולו וכולם יראו אותו, אז עומד בתיבה גבוהה. אבל שאר העם עומדים בדרבה, חפשים מקום נמוך, שנאמר ממעמקים כרתיך אדוני. אז ככה צריך, אז זה הסדר, אז זה היד רבותיי, ידיים, ללמוד תורה בידיים לבצע, לא רק. וגם אז יד, אתה רואה תמיד חכם לעזור לו. יש בית הכנסת, לשים יד, להקים בית הכנסת. חסר מניין, להקים, לתת יד, לעשות מניין. חסר ספרים בבית הכנסת, לתת יד, לעשות ספרים. ושזה דבר של הפצת תורה, עוד איזה עניין, לתת יד, לעזור. כל דבר, לתת יד. ואז אתה נותן יד, השמיים גם מושיטים לך ידיים פי כמה. כן אמר, אדוני שומריך, אדוני צידך על יד ימינך. תראה ביד, הכל ביד. ועמלק נגד היד, ויש לו יד אחרת, יד של חרם. ועל חרבך תהיה. עכשיו בואו נקרא ברשותכם את ההפטרה, שתזכה קצת להבין כמה עניינים בקראת השבת שתבוא עלינו לטובה. עוד פעם, אנחנו הספרדים מתחילים פסוק קודם. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשחך למלך, על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך, ועל אותו ממצרים. מה זה ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם, מה העניין שאותי שלח? בטח אותך שלח. אותי שלח השם לשלוח אותך למלך. זה דבר ידוע, מה אתה מקדים ואומר לו את זה? רבי אברהם גרנטי, תלמידו של רבנו ארי, שואל את השאלה הזאת. הביא אותו הרב חידה, העתיק את דבריו, שיהיו שפתותיו דוממות בקרב, כי הרב חידה עלי להפטירה שלו, מי שלומד דברי תורה של אותו צדיק, וכמעט עם מורבי, נשמתו באה שמה ונמצאת. עכשיו אנחנו מזכירים דבריו של הרב חידה, ודאי נשמתו נמצאת פה איתנו, אין ספק. אז הוא מביא בשם רבי אברהם גלנטי עליו השלום, שהשר של עשיו פגם בירך יעקב, שנגע לו בכף ירחו, ונשע ממקומו, וזה גרם אחר כך שנחרב את המקדש. באו השבטים והשתחוו לעשיו, נפגם הירך. למה לו גם יעקב אבינו השתחווה, אבל יעקב השתחווה למשהו אחר. יעקב, הזוהר הקדוש שואל, הרי זה קשור לעניין פורים, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה מרדכי לא יכרע? כי לא ישתחווה. מרדכי היה מבנימין, שאלו אותו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מרדכי אומר להם, ליהודים, שהם מבינים עניין, אמר להם, אני מצאצאי בנימין. בנימין הוא הבן היחיד של יעקב שלא ישתחווה לעשיו. תראו בפרשת וישתח, שם כתוב, ויקח את שתי נשיו, שתי שפחותיו, שתי נשיו זה רחל ולאה, שתי שפחותיו בלהה וזלפה, ואת 11 ילדיו. זה 11? עד יוסף, גם יוסף. אבל בנימין עוד לא נולד, כי רחל עדיין בחיים. רחל כשמתה נולד בנימין, אז בנימין לא השתחווה לעשיו. היחיד. לכן זכה בנימין שבית המקדש בחלקו, כי שמה לא השתחווה לעשיו. שאר השבטים כולם השתחוו לעשיו. כשהשתחוו לעשיו, נתנו לו כוח ועוצמה. אבל גם יעקב השתחווה, כתוב, והשתחו שבע פעמים עד גסתו את אחיו. יעקב לא השתחווה לעשיו, יעקב השתחווה לקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש שם בפרשת וישתח אומר, והוא עבר לפניהם. והשתחו ארצה שבע פעמים עד גסתו את אחיו. מי זה והוא עבר לפניהם? אומר רבי שמעון, והוא זה הקדוש ברוך הוא. עבר לפניהם, הקדוש ברוך הוא הלך, יצא, אמר, עזב, אני עוזב כיסא הכבוד, עוזב את השמיים. אני הולך בעצמי לשמור על יעקב ועל הילדים שלו בנשותם. אמרו לו המלאכים, אנחנו נלך לשמור, נתפוס את עשיו, נקרא אותו, נסק אותו שלו, די, אבל לא, אני רוצה לשמור. אני אוהב את יעקב ואת הבנים שלו. אז יעקב אבינו פתאום רואה, הקדוש ברוך הוא מגיע, הקדוש ברוך הוא הגיע, השתחווה שבע פעמים. עשיו, התרמח הזה, רואה את יעקב משתחווה, הוא אומר, תראו, איפה ה-CNN, איפה ה-BBC, DDT, תראו, תצלמו, איך יעקב משתחווה לי. אבל יעקב לא השתחווה לו. אבל השבטים כן השתחווה. אומר, כמעט שהם משתחווה הוא, לכן היה צריך לבוא כעת שמואל, שהוא מצד הגבורה, לוי, שמואל היה לוי. הלא הוא היה שמואל, בן אלקנה, בן תוכו בן צוף אפרתי, גר באפרתה, אבל הוא היה לוי. אחרי חנה שמה אותו בבית המקדש, לעבוד שם במשכן שילום. אז שמואל היה לוי, שהוא מהגבורה, והוא היה צריך לקחת את שאול ולמשך אותו למלך. היו מושכים מלך בשמן. למה בשמן? שמן זה מראה על חוכמה, זה כוח הימין. יין זה גבורה. שמן זה חוכמה. לכן לקח אותו, נוסח אותו לשמן. אמר לו, אז אותי שלח השם למשכך למלך. עוד, מה זה אותי שלח השם? אומר הרב חידה על הראש שלו. שמואל הנביא, כל מה שהוא עשה לא התבטל בחייו. גם משה רבנו, מה שעשה לא התבטל. השמואל מינה את המלך, זה היה שאול. שאול הגיע הזמן שלו ליפול, אז הוא, מתי? במלחמה של המלאק. אם הוא היה הורג את כל המלאקים, זה הייתה שום בעיה. כשהוא לא יהרוג את כל המלאקים, לא יעשה את דבר השם, אז הוא מפוטר וקורע את ממלכתו. עכשיו קורע את ממלכתו, טוב לא היה למות מאשר להישאר בחיים. אכן, הוא אחרי זה נדף לדוד כל הזמן. אבל מה קרה בינתיים? מה שקרה בינתיים, ששאול יורד מהממלכה, יורד מהממלכה בזמן שמואל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה ששמואל ייפטר, שלא יראה את שאול מתפטר בחייו. כיוון שמי שמינה את שאול זה היה שמואל. אז לא יראה את המינוי שלו מתקלקל. היה צעיר בן 52, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא על שמואל זקנה. ונברא אומרת, ראי כי זקן שמואל, הוא מסיב כולהי, כי היה כזה זקן, אלא הקדוש ברוך הוא הקפיץ עליו זקנה. קפצה עליו זקנה על שמואל הנביא, ואז הוא היה איתו מה שהיה איתו, ולכן הוא מזהיר אותו, תשלח השם משחתך, תדע, איתי אין משחקים, אני משחתי אותך, ואם יהיה איזה בעיה, אז אני אסבול. לכן מזהיר אותו. ומה אומר לו, ואתה שמה לכל דברי השם? כה אמר השם צבאות, בקעתי את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך. מה זה אשר שם לו בדרך? מה אומרת, שני עניינים עשה המלך. אחד, היה ויזנב בך, היה חותך מילות, הוא משליך כלפי מעלה, זורק אותם כלפי מעלה. אשר שם לו בדרך, באמצע הדרך, ומה היה? ולכן לא מחה את שמו, למה? כי עדיין בישראל היה איזה זוהמה של מצרים, שאומרים שמלחמת המלאק הייתה לפני מתן תורה. אז עדיין היה בישראל, היה עדיין זוהמה, לא עברו את ה-50 יום של הזיכוך כשהגיעו להר סיני. אז לכן עדיין הקדוש ברוך הוא לא יניש אותו מיד, אמר מלחמה למלאק דור דור. לכן אומר לו שאול, שמואל לשאול, תדע, אותי מינה השם, ואני מבקש שאנה ממך תקיים, תפקח עיניך ותקיים את זה כמו שצריך, ואל תעשה איזה דבר שלא קרוב. עכשיו, עוד דבר, כמו שהוא שקול, כמו משה ואהרון, אומר הרב חידה, לכן כשהוא חוזר, שאול, מה הוא אומר? ברוך אתה לשם, הקימו תראה דבר השם. מה זה ברוך אתה לשם? שאול אומר לו, אתה לא תמות, אתה תשאר בחיים, כי אני קיימתי. הוא חשב שהוא קיים, מה היה? מה אומר את העמלקים? כולם היו מחשפים. הוא אמר לו, תהרוג משור ועצן, מחמור ועד גמל, כמו שאומר לו בפסוק פה, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק. אל תשאיר זכר לעמלק. ומה הם עשו? חלקם התגיירו במקום, והפכו להיות יהודים. ואז שאול היה בדילמה, אמר, מה, אני הורג כעת יהודים? הם נימולו גם. עשו גם ברית מילה וקראו לעצמם שמות של יהודים. מה, אני הורג יהודים? אשאיר אותם. חלקם היו מחשבים, הפכו לעצמם לבהמות. לכן הוא אומר לו, אומר כל הצון הזה אשר באוזניי. מה זה באוזניי? מכל הצון הזה. אני שומע כל צון, אתה רואה בני אדם. אבל הם, אתה רואה צון. אני שומע בני אדם בתוך הצון הזה. זה לא צון. וגם הוא השאיר את אגג חי. למה השאיר את אגג חי? המדרש אומר, אגג אמא שלו לא הייתה עמלקית, אביו עמלקי, אמו לא עמלקי. והוא טעה, שאול, חוץ מכבודו, חשב שאם האמא, כמו להבדיל אצל יהודי, אם האבא גוי והאמא יהודיה, אז הבן יהודי יהיה מה שיהיה. אז גם כאן כך, ואצל אומות העולם זה לא כך. אומות העולם הולכים אחר האבא. מה אם יש מאומות אחרות? שבע עממים ועם כנענים למשל. אז אם האבא שבע עממים, הבן שבע עממים, הולכים אחר האבא. רק ביהודי הולכים אחר האמא. אז הוא חשב שהולכים אחרי האמא, והשאיר את אגג חי. ולכן אחרי זה שמואל הרג את אגג ועשה את מה שעשה. אבל איך שיהיה בינתיים, זה מה שקרה. לכן אמר לו, ברוך אתה לשם, חיות תחיה. הוא אומר לו, אתה תחיה, אני אקימותי את דבר השם. עוד אומר הגאון חידה, שהוא שמע בת קול, שאול באמצע שהיה במלחמה, שמע בת קול שאומרת שצריך להרוג את העמלקים. הוא אמר, אין משגיחים בבת קול. מטור, צריך להרוג את העמלקים בדי, אבל הם התגיירו עכשיו. הבת קול אומרת לו, להרוג. הוא אמר שאין משגיחים בבת קול. למה? משראינו בגמרא אצל רבי יהושע. עמד רבי יהושע רגלה ואמר, לא בשמיים היא, מיום שניתנה תורה לישראל, אין משגיחים בבת קול. אני פה, התורה נמצאת פה. ושאול היה נחשב ראש עדת ישראל, וכאן היצר הרע, השקלה אחרה באה והתעתה אותו, ולכן קרה לו מה שקרה. זה היה הסיבה שהוא נכשל שאול ועשה את הדבר. עכשיו רק כתוב אחרי זה, ויבוא שאול על עיר עמלק וירב בנחל. מה זה וירב בנחל? ואיזה מריבה הייתה פה בנחל? לא מריבה כמו שאנחנו מבינים, מריבה של קטטה, ויכוח הלכתי, זה נקרא מריבה, כמו ממריבה. ממריבה זה בהלכה, יש ויכוח. מה היה בירב בנחל? אמרה מסרת יומה אומרת על עסקי נחל, פתאום שאול נצנס לו רעיון. שאול טוען ואומר ככה, אומר תראה, כתוב בגמרא שבשביל נפש אחת שמצאנו הרוג מביאים עגלה ערופה. הרי כתוב בתורה, כי אם מצא חלל באדמה לא נודע מי יקר, אז באים הזקנים של אותו העיר ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, לוקחים עגלה ועופים אותה בנחל, והנחל הזה לא יעבד ולא יזרע. למה הנרצח הזה מסכן, לא נתנו לו להביא בנים, להשאיר זכר ורצחו אותו. עכשיו אנחנו לוקחים עגלה ערופה, עופים אותה שם בנחל, כדי שכל העם ישמעו ויראו שלא לעשות עוד מעשים כאלה. וביערת הרע מקרבך. הגמרא אומרת שהיו יוצאים בתולעים מהמקום של עריפת העגלה והולכים עד הבית איפה שנמצא הרוצח, ומגלים עליו איפה זה היה הרוצח. ככה היו, והיו מענישים אחר כך את הרוצח. ככה היו מגלים, ככה בזמנם היה. אחר כך אומרת הגמרא מסכת סוטה, ושירה בו הרצחנים בתן העגלה ערופה. די, תראו, פעם עם ישראל היה עם קדוש. אם היה קורה פעם ב-70 שנה, פעם ב-100 שנה איזה מקרה חריג, מיד היו עושים תקנה וכולם מתעוררים. כן, מסוטה. סוטה, אם אישה הייתה סוטה תחת בעלה, מה זה סוטה? לא ראינו שעשתה משהו, אבל היא נסתרת עם איזה גבר, הולכת עם איזה גבר שהוא לא בעלה, מדברת איתו, ובעלה מזהיר אותה פעם ופעמיים, אל תסתרי עם איש פלוני. כך באו העדים ואמרו שנסתרה, מביא אותה לבית המקדש ושוטה מסוטה. כשהייתה שוטה מסוטה, הגמרא אומרת, כל עוד ולא היה מנאפים בישראל, אז היה עובד. שראה בו המנאפים, בטל מסותה. אבל היום אם מישהו ירצה לעשות, זה לא יעזור. שמן הרב חידה היה מעשה כזה. הוא היה באיטליה. באיטליה שם היו שולטים, המשפחות, היו איזה משפחות של יהודים, משפחות מסוימות, שהם היו בעלי המילה ובעלי הדעה. בקיצור, הייתה שם איזו אישה שהייתה לא בסדר, והיא הייתה עושה מעשים לא יפים. בית הדין לא רצו להתעסק איתה. ובינתיים, אנשים אחרות גם היו עושות כל מיני דברים. אומרות, הנה, זאת היא עושה והדיינים שותקים. מה עשה הרב חידה יום אחד? אמר, אני רוצה שיהיה סוף לזה. חריז עליה שהיא אישה לא קשרה. אמר לו, למה? אמר לה, או תודי, או שאני אעשה לך מסותה, כמו עם הסותה. אמרה, תעשה, בבקשה, חצופה איתה. הזהיר אותה פעם, שתיים ושלוש. אמרה כן. אמרה טוב, אין היום מסותה, אני אקרא בספר תורה. פתחת אחד, פתח ספר תורה, וקרא את כל פרשת סוטה שיש בתוך פרשת נשא, והאישה שמה. והוא קרא, ואמר לה, אני שאני אגיד ואמרה, האישה, אמן, אמן, תגידי אמן אחריי. מה זה אמן, אמן? הגמרא אומרת, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר. גם לפעמים הוא טעה בכתובת, זה לא הגבר הזה, זה גבר אחר. אז לא משנה על מי. הוא אמר, היא ענתה אמן. לא סיים את הקריאה, והיא סיימה, ואמרה, הנה בסדר. באה לצאת בית הכנסת, עוד לא הגיעה לשער בית הכנסת, שבתה, ביתנה, ונפלה ירחה ומתה. ואז הרב חידה יצטרך לעזוב את העיר אחר כך. ואז נודע שהיה איש אלוקים קדוש. תראו כמה זה נפלא, שדיבורים כאלה איתם בפעל הפייס, זה הקזינו של המדינה שעושק את כל העניים ומוצץ את דמם. וזה בהכשר הבגץ והבדץ וכל השלטונות, פה זה מותר מבחינה דמוקרטית, מותר הכל לעשות, מותרים לכם, מותרים לכם. זה אין לך דבר גרוע שאדם נהנה מכספים של אנשים אחרים וגם לא נהנה מיגיע כפיו. אין ברכה בכסף כזה, זה לא כסף מכולל. היה מעשה, ואיטליה אם התחילו עם זה כבר אז, לפני 300 שנה, היו עושים מגרלה חד שנתית. מגרילים סכום עתק, כמו תגיד היום באמריקה, כמו שעושים, 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, מי הרוויח את הפרס הגדול. הרב חידה צחק עליהם בבית הכנסת. אמר אלה אנשים טיפשים, מי שרוצה, מי שהקדוש ברוך הוא רוצה להעשיר אותו, יש לו דרכים איך להעשיר, לא דרך מפעל הפיס או דרך דברים כאלה. קם אחד האנשים ואמר, הרב מדבר, הרב יכול, זה אמר לו, אני יכול להגיד לך איזה מספר יעלה בזכייה שבוע הבא. אין לי בעיה עם זה. אמר לו, מה? אמר לו, לא אסור לי לגלות לך, כי אחרת אתה תלך תקנה את הכרטיס עם המספר הזה, ואני לא רוצה. השמיים לא רוצים שתזכה לזה. אמר לו, הרב עשה מדבר, הלך כתב את המספר, ושם אותו בתוך כספת, עם חותמת שעבה, והמפתח היה אצל שני דיינים נאמנים. אחרי ההגרלה פתחו, ראו את המספר כמו שאמר הרב חידה. ואז נודע שהיה איש אלוקים קדוש. היה איש שהיה מוסיר נפשו על התורה, משהו פלא, היה נודד מעיר לעיר. אמרתי לכם שנה שעברה, כתב ספר בשם מעגל טוב, יומן מסעות שלו. חלק ראשון, 148 ערים הוא ביקר, הוא כותב בפרוטרוט כל עיר, איפה הוא היה, מה היה, מה עשה שם, מה למד שם, מה לימד, את מי הוא פגש. אחר כך, נסיעה שנייה שלו הייתה, כל נסיעה 3 שנים. מסע השני, 3 שנים, 150 ערים. ביחד, זה 298 עיר, היה הרב חידה עליו שלו. ואחד המקומות היה נוסע בספינה, והמזוודה שלו נמצאת במדף מעל המיטה. פתאום, בלילה, הוא בא לנוח, קם מהמיטה שלו ועבר לדרגש ממול. והמשרת שיושב לידו לא הבין למה הרב עשה את זה. לא עברה דקה אחת, המזוודה נפלה ונשבר הדרגה שהוא היה שוכב שם. השמיים העירו אותו שיקום, יחליף את מקומו, כי היה צריך שם להישבר ולפול. ככה היה, והיה מוסר את תפשו על התורה, ואיך היה מדקדק בכספים, היה אוסף כספים, מוציאו כספים לעניים. היה רושם את מספרי הפרוטות שקיבל, שלא ייכנס אפילו פרוטה אחת של צדקה לכיס שלו חסוך. והוא מחשב את כל ההוצאות שלו, כמה הוא מוציא, שלא יוציא איזה דבר שהוא נוסף, או שאין בו צורך, או שישתמש שלא כהוגן וממון. כמה צריך האדם לחשוב על זה. אז עכשיו נחזור לענייננו. בא שאול עד עיר עמלק וירד בנחל. אז מה עם עגלה ערופה? תשמעו מה הוא כותב שם. אומר שאול המלך, מתחיל להגיד רשע באמצע מלחמת עמלק. אומר, רגע, אם התורה חסה על נפש אחת שנהרג, אז על אחת כמה וכמה, כאן אנחנו נהרוג הרבה נפשות של עמלק, אז מה יהיה? אבל מה קרה? מה עמלק? הקדוש ברוך הוא שולח אותך, מה? וזה עמלק. אומר, לא, אבל הם התגיירו עכשיו. ברגע שהם התגיירו, שאול פחד שהם יהודים. אבל האמת, זה לא נקרא גירות. למה? הם לא התגיירו לשם שמיים. הם התגיירו רק לפנים כדי להינצל, לעשות איזה... פה איזו תחבולה. אז לכן לא, זה היה צריך כן להרוג אותם. זה והיה בנחל על עסקי נחל, נחל איתן עם העגלה ערופה. זה אותו עניין. ואז יצאה בת קול ואומרת לו, אל תהי צדיק הרבה, אל תצדק הרבה. ומה הוא אומר אחרי זה? הוא אומר, והנה מציב לו יד. מה זה מציב לו יד? הוא אומר, אני קיימתי את הפסוק, ויומר כי יד על כס יא, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, מציב לו יד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אין מציב לו יד, אתה עשית הפוך, עכשיו בגללך אני צריך כעת להילחם עם עמלק דור דור, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. עכשיו כל פעם יהיה צריך לעשות מלחמה עם עמלק. אז לא יד, להפך, בגללך יש כעת עוד מלחמה, הרי בגללו היה אחר כך מרדכי שבא מזרעו, מרדכי היהודי, והיה צריך לבוא מרדכי ולכל הצרה שהייתה בזמן המן. אם שאול היה הורג אותם, היה כל נגמר. הוא היה נשאר מלך לנצח. הוא היה המלך של ישראל. הוא היה נהרג גם על ידי הפלישתים. ולא היה קורה כל זה. לכן אמר, הנה מציב לו יד. עוד ביאור, מה זה הנה מציב לו יד? מציב לו יד, זה שאמרנו שהידיים ידי עשיו. הידיים ידי עשיו, שהיד של עמלק היא ידי עשיו, שלמה אמר ידיים ידי, מראה אומרת שתמיד יש עוד יד שעוזרת מתוכנו. לא דווקא שיתוף פעולה כמו שהרבה חושבים, וגם עצם זה שבן אדם עושה איזה דבר של עוון, אז הוא גורם שידי עשיו יכולים להתגבר. כמו שאמר, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח וגבר עמלק. זכן אמר, הנה מציב לו יד. עוד אומר שידוע, דוד היה מנגן ביד, כך אומר הפסוק, ודוד מנגן ביד. לא שאתה כבר, מה היה מנגן ביד? בטח מנגנים ביד, איפה, מה מנגנים? כינור, לא מדובר בסקסופון, או באיזה, איך קוראים לזה, המפוחית, או על ידי החליל שמעבירים בפה. דוד מנגן ביד, זה פשוט, גם חליל נוגעים ביד, עושים עם האצבעות. אז מה דוד מנגן ביד? יש בקהלת י' ד' עיתים לטובה וי' ד' עיתים שהם לא לטובה. י' ד' עיתים שהם את לזרוע ואת כנוס אבנים, את השליך אבנים, את שלום, את מלחמה, את ללדת ואת למות, את צפוד ואת רקוד. יש י' ד' לטובה, י' ד' לא לטובה. ודוד מנגן ביד, היודע לנצל את י' ד' עיתים טובות, לכן דוד גימטריה י' ד'. זה הסוד שדוד הוא התגבר על עמלק. תראו בפורים, אומרים פורים על שם הפור. מה זה פור? פור בפרסית זה גורל. עשה המן הרשע, לקח את הקובייה הזאת, רצה לדעת אם הוא ינצח או לא ינצח, כך אומר המדרש. גלגל את הקובייה. עכשיו בקובייה תראו מאז, מאז היוונים הקדמונים זה אותה קובייה. אחרי המשחק בקובייה אין לו, לא מצטרף למניין. איפה שיש את הנקודה אחת של מספר אחת, תהפוך אותה, מצד שני יש שש. ואיפה שתראה שלוש, שם יהיה ארבע. ואיפה שיש שתיים, מהפוך שלו חמש. ככה זה מיום שנברא העולם, ומיום שנברא הקוביה זה כך. עכשיו הוא המן הרשע, לקח, שיחק בקוביה, יצא לו אחד, הוא שמח. למה האחד הזה זה א', א' של אגג, הוא ממשפחת אגג. אבל הוא הרים את זה, הפך, ליו שש מהצד השני. זה וב של דוד. היה שיחק עוד פעם, פעם שנייה, אמר בגלתה וחזקה. עשה פעם שנייה, יצא לו שלוש. או, אגג, זה א' ג' כבר, ארה. הפך את הג' יצא ד', ד' של דוד. הפעם שלישית, עוד פעם יצא שלוש, אז זה ג' הרים את הקוביה, הפך אותה, אז הוא הפך אותה ביד, נהיה עוד פעם ד', דוד, נהיה דוד שלם. אז דוד זה הפך מהגג. ומי עשה את זה? המן בעצמו, ביד שלו, הוא הפך. לכן, והפרת את רצתו, וקלקלת את מחשבתו, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. הוא עשה את הגורל בשביל לנצח את ישראל, יצא לו הפוך. לכן זה שאומר פה, הנה מציב לו יד, זה פורים על שם הפור. עכשיו כמה דברים פרטים רבותיי לקראת ימי הפורים הבאים עלינו. האחד, מוריי ורבותיי, שתדל האדם שברוב העולם זה, אני מדבר כאן, לא ירושלים, שזה מוצאי שבת. מוצאי שבת שקיעה בסביבות 42, 542, אז ב-6:12 דקות במעשה יוצאת שבת. יוצאת השבת זה 6:12, בואו נגיד 6:15. 6:15 אתה אומר ברוך המבליל בין קודש לחול, אתה יכול לקחת את המגילה המגולגלת. מגילת אסתר שמודפסת מותר גם בשבת להשתמש בה. אבל מגילה של קלף זה רק בצאת השבת. ואז מותר כבר להגיד ברוך המבליל בין קודש לחול, תגיד, זה יכול לנסוע ברכב. יכול לנסוע ברכב לבית הכנסת, כדאי להתחיל את התפילה הערבית לא לפני 6:15, כדי שאנשים יספיקו להגיע. יש כאלה שצריכים להביא איתם כסף, יש כאלה רוצים להביא מה שלהביא. עכשיו דבר נוסף לפני זה, תשתדל לתת זכר למחצית השקל כבר הלילה או מחר, כי נוהגים לתת את זה ביום התענית. בכלל שמחר זה יום תענית, אסתר תענית, מוקדם, טוב לתת את זה כבר לפני התענית. היום זכר למחצית השקל, מי שרוצה לתת את המלא, את הסכום המלא, זה 24 שקלים. כי הכסף קפץ, משנה שעברה לשנה, הכפיל את עצמו, המתכת של הכסף. זה אף שנה לא היה דבר כזה, זה עלה ב-100% משנה שעברה. זה 24 שקלים, אבל אדם יוצא בכל ראוע, אפילו בחצי שקל שלנו, יכול לצאת את החובה. זה רק להידור מצווה. מצווה לתת על כל ילד מגיל 13 במעלה. אפילו שעות תורה כתוב בין ה-20, זה לגבי תרומת האדנים של בית המקדש. אבל לגבי קורבנות הציבור, מגיל 13 במעלה. אחר כך יש לנו מוצאי שבת, אני חוזר למוצאי שבת. מוצאי שבת נקרא את המגילה ולשמוע את המגילה כולה מבית הכנסת כמו שצריך. לפני קריאת המגילה, צריך לקחת נר ולברך עליו מורה מאורי האש, כי אסור לקרוא מגילה שעדיין לא ברכנו מאורי האש. ברך את המגילה, שלוש ברכות יש. ברכת השקל שם מתוק צבא מקרא מגילה, ברכת שעשה ניסים, ברכת שהחיינו. וברכת שהחיינו צריך לכוון על כל המצוות ששייכות בפורים. גם לשלוח מנות, גם מתנות לאביונים, גם סעודת פורים, כי זה ברכה אחת שכוללת את כל המצוות כולם. על הניסים בתפילת ערבית, לא לשכוח. גם מי שנגיד הולך לצבא וצריך להתפלל ערבית מוקדם, הוא יכול להתפלל ערבית כבר בחמש, חמש וחצי. בשבת. חייל שיוצא לקרב, ויש איזה חייל אצלנו שהוא צריך לצאת מוקדם, הוא צריך לצאת, אני אומר, תפלל ערבית חצי שעה לפני צאת השבת, תפלל, תלחול, אבל אסור לעשות מלאכה. אז הוא אומר על הניסים, ואומר אתה חוננתנו, אומר הכל. שעדיין שמש שבת אמרה אומרת רב מצלה של מוצאי שבת בשבת מותר, כמו שבליל שבת אנחנו מותר לנו להקדים תפילת ערבית, ואחד מי שיש לו אונס כגון עבודה ציבורית או רופא במשמרת או מי שצריך לצאת לאיזה עבודה שהיא עבודת חירום מותר לו. שעבד מגילת אסתר לא מועיל אלא ישמוע אותה בלילה. מתי זמן קריאת המגילה? מלפחות 20 דקות אחרי השקיעה. כלומר אמרנו 42 זה הזה, אז 6 ו-2 דקות זה מתחיל הזמן של קריאת המגילה, לא לפני. עכשיו המגילה נשמע אותה כולה, בסוף יש ברכה אחרונה. אחרי קריאת המגילה טוב שאדם יאמר 24 פעמים ברוכה אסתר, ועוד 120 פעם ברוך מרדכי. אז 24 פעמים ברוכה אסתר, 120 פעם ברוך מרדכי. וזה סגולה שנשמת מרדכי היהודי תגן עליו וגם על כל ישראל, כיוון שהם מאירים באותה שעה והם נמצאים איתנו. זה בלילה. בלילה נגמר הכל, אין לנו שום מצווה אחרת. סעודה, תעשה סעודה רביעית של דוד המלך, זה אין קשר בפורים. ביום פורים רבותיי יש חיוב לקרוא את המגילה יותר מהלילה. כתוב בימים האלה נזכרים ונעשים, אבל מי ששמע בלילה לא פתר את עצמו מהיום. וביום צריך מנצח המה, שאז זה נקרא יום, ואז מנצח המה יש לו זמן כל היום לשמוע את קריאת המגילה. אז צריך לשמוע קריאת מגילה, אחרי קריאת המגילה לתת מתנות לאביונים. מתנות לאביונים צריך שיגיע לאביונים באותו יום. כמה זה? צריך לחם ומשהו שיוכל עם הלחם, שלוש ביצים לחם, זאת אומרת, בוא נגיד בסביבות פיתה אחת עם מה שיש בתוכה. אז כמה זה? בוא נגיד 2 שקלים. היום כמה אתה יכול לקנות נגיד איזה לחמניה או פיתה? פיתה נגיד עולה שקל, ואיתה איזה ביצה או אשל או גביע של איזה משהו או פרוסה של גבינה, 2 שקלים אדם יוצא ידי חובה. אבל מצווה לתת, מי שרוצה לעשות מצווה מיודרת, כמניין פיזר 28 שקלים ועוד 70 אגורות, שזה בוא נגיד נעגל את זה ל-30, זה סגולה לתקן חטא היסוד ממטריה פיזר. אחרי שעשה את המתנות האביונים, מתנות האביונים אגב יכול לתת את זה היום, אנחנו גם יכולים, מי שרוצה ישים אצלנו מתנות האביונים, וזה ניתן את זה ביום פורים עצמו, כי העניים צריכים לקבל את זה ביום פורים. אבל אתה יכול לתת את זה היום, למסור את זה ליד גבאי או ליד שליח, שהשליח יזכור ייתן את זה ביום פורים עצמו אחרי קריאת המגילה. זה מתנות האביונים. אחרי מתנות האביונים יבוא אחרי זה משלוח מנות. משלוח מנות במקור תקנו לתת מנות כשמו כן הוא, מנת הבשר, מנה של דגים עם עוד איזה תוספת אורז, תפוחי אדמה. אבל היום מי אוכל אוכל של השני? רק אם זה מכרים או משפחה או אנשים קרובים. אז תקנו לתת בונבוניירה ובקבוקי יין, בהנחה שזה יין ובהנחה שזה השוקולד לא מזיק. אז אפשר לתת, אבל לא להרבות יותר מדי. למה אנשים פעמים בזבזים חצי יום במשלוח מנות? אין זה שום מצווה, רבותיי. היום הזה זה מצווה שתשב תשמח עם המשפחה שלך. כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה או משפחה, בעיר ועיר. מכאן שצריך לשבת עם המשפחה ביום פורים לשמוח איתם. סעודת פורים, מצווה לאכול כזית לחם, לפחות עם כזית בשר. כזית זה 30 גרם, או כזית עוף, מי שמזיק לו הבשר. בדגים לא יוצאים את החובה, רק מי שמזיק לו ואסור לו לאכול על פי הוראות הרופא או מאיזה סיבות רפואיות, זה פתור. וכנען לשתות רביעית יין, 86 גרם יין, אבל יין אמיתי. עכשיו כאן הייתי רוצה להודיע, השגנו יין מעקבי גת, שזה יקב שאני אישית ביקרתי שם, זה בשדות מיכה ליד בית שמש. יהודי יקר מאוד שעשה הכל כפי הדת וההלכה, מעשרות אנשים שומרי שבת עובדים ביין, והכל נטו יין, 100% יין. בחוץ מי שירצה יש כמות קטנה של בקבוקים, הבאנו מירושלים כי זה השכחה שלנו, והפרשנו מעשרות ומעשרות מלא, לא תחבולות. יש כאלה שעושים מעשר עני שצריך לתת, נותנים לאיזה עני 100 שקל, אומרים לו, תשמע, אני קונה ממך את כל המעשרות, והמעשרות האלה 10% של עיינות. אז תראה לך, אם אתה עושה נגיד 5 טון, אתה צריך לתת 10%, חצי טון יין, זה סכום אדיר. כאן חולק, הבן שלי שיחיה אחת מהסקל, שהוא בקיא בהלכות של תרומות ומעשרות, טבל, שביעית, אורלה, הלך בעצמו ועשה את זה, והכל הופרש מעשרות לפי כל החומרות והדינים, הכל כמו שצריך. יש בחוץ מספר בקבוקים, אבל זה יין יבש, תדעו, זה לא, ללא סוכר, ללא כלום, כי לפי הרמב״ם זה יין כשר למהדרין. ומי שירצה עוד, אני אתן כאן את מספר הטלפון של הבן אדם, תרצו לרשום 050-560-1886. אני חוזר, 050-560-1886. פשוט זה נטו מצווה, אין לנו בזה שום רווחים, שתדעו לי, אין שום נפלא מילה בזה. עכשיו זה היין, היין, אדם ישתדל לשתות יין, יין נטו. ואחרי זה הסעודה, לפני שישתכר, אומר רבנו הארי, יעמוד ויבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו עוד דבר טוב שאדם יעשה, ביום פורים לפני הסעודה ידליק שתי נרות למרדכי ואסתר. עכשיו אם לא נרות, אפשר להדליק אפילו בנרות חשמל. תגיד, אני מדליק את הפלורסנטים שבבית או את המנורה שיש לך בבית. תגיד, לכבוד מרדכי ואסתר, אתה מדליק. מה אמרת? מה עצוב? מה עצוב? מה רצית? נו, מחר יש צום, יודעים את זה כבר. אולי מרדכי יבוא בבוקר יגיד לנו שלא צריך את זה. אז בקיצור, אבל מרדכי היהודי, לא מרדכי בוזגלו. אז בקיצור, יש לנו את אומר רבנו הארי, שלפני ברכת המזון או לפני שישתכר, בשעת רצון יעמוד האדם ויבקש ששם איתה בליבו אהבתו ויראתו, יגיד ריבונו של עולם, זה שעת רצון עכשיו, הנה השעה מתקבלת והתפילה עולה, בקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו חיים, ייתן לו בריאות, ייתן לו פרנסה, ייתן לו דעת צלולה לעבוד את השם, שהבנים שלו, בשקוט צאצאי ישראל, יחזרו בתשובה, ויבקש על כל עם ישראל שיציל אותנו מדי האמנים של היום, האיראנים האלה והסורים. לא, לא אזכיר רק מדינה אחת. למה? מת אחד, קמים אחר כך עוד 10. מבקש על כל שונאי ישראל שכולם יחלה אותם, הקדוש ברוך הוא ישמידם ויעקרם בקרוב, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן, כן יהי רצון.